טוב, לפני שאנחנו מתחילים את הפודקאסט, אני רוצה לספר לכם שהפרק הזה בחסות העת סטאר של עמית אשת. מי שלא מכיר, עמית אשת, אחד הפודקאסטים הראשונים שהוקלטו בפודקאסטי על העסקים, כבר הגיע למעל 500,000 אזנות, והוא מוציא עכשיו ספר על הפרקים שהיו בפודקאסט. אז אם אתם ככה אוהבים לקרוא מכירים את עמית ורוצים ככה לתרום ככה משהו ככה לעשייה המטורפת שלו ולמספר המטורף שלו, מוזמנים לבוא ולרכוש את הספר בלינק למטה בפודקאסט הזה. עכשיו אנחנו מגיעים לפודקאסט. שלום שלום וברוכים הבאים לפודקאסטי הבית הישראלי לפודקאסטים מכל מיני סוגים. היום אנחנו חוזרים לפודקאסט שלנו, הפודקאסטי על העסקים, ואני שמח לארח כאן את דורית נחמני, השקעות בשוק ההון ותכנון פיננסי. מה שלומך דורית?
בוקר טוב, הכל בסדר, תודה רבה.
אז את יודעת, כל הפודקאסטים הכלכליים מפוצצים באנשים, מפוצצים בכל מיני, את יודעת, מדריכים, טיפים, מפה תודה חדשה. והשאלה הראשונה שאני רוצה לשאול אותך, את יודעת, למי את עוזרת? את יודעת, כל אחד עוזר למישהו אחר, ואותי מעניין למי את עוזרת במיוחד.
אוקיי, אז אני עוזרת למשפחות, גם משפחות צעירות, וגם משפחות יותר מבוגרות, בני 50 ומעלה, או אנשים לקראת פרישה. אני עוזרת גם לאנשים צעירים, שהם לאו דווקא נשואים, שהם מגיעים אליי על מנת להתייעץ איך להשקיע את החסכונות שלהם, כי אתה יודע, אנשים השתחררו מהצבא, התחילו לעבוד, התחילו לחסוך כסף, אז הם מתייעצים איתי איך לחסוך, כמה מתוך החיסכון להשקיע, איך להתנהל כלכלית נכון, ולגבי משפחות, אז מגיעות על משפחות גם כן לנושא של כלכלת המשפחה, איך להסתדר עם התקציב המשפחתי, ויש משפחות שהן בני 50 פלוס או לקראת פרישה, שיש להם כבר חלומות, מטרות, הם רוצים לדעת עם כמה כסף הם יפרשו, האם הם יוכלו לשמור על רמת החיים שלהם הנוכחית, האם הם יוכלו לעזור לילדים שלהם, ומה שאנחנו עושים בתהליך הזה, אנחנו למעשה עושים תכנון ארוך טווח, אז, וזה מייצר לאנשים המון שקט נפשי וגם שקט בראש, כי הם יודעים שהם מתוכננים קדימה. כמובן שאחת לכמה זמן נפגשים ועושים מין כזה fine tuning, צריך בכל זאת לראות מחדש מה קורה, אם השתנו התנאים, אז כעיקרון זה למעשה תהליך מתמשך.
כשאת אומרת תהליך מתמשך זה כאילו חבילה של שעות, או שאנחנו מראש מחליטים חודש, חודשיים, שלוש, אנחנו ביחד פעם בשבוע בגשות?
תראה, קודם כל בהתחלה, כשאנחנו נפגשים ואנחנו עושים שיחת היכרות ומחליטים ללכת ביחד, חותמים כמובן חוזה, ואז המשפחה או האדם היחיד, זה בדרך כלל משפחות, מוסרים לי את כל המידע הפיננסי שלהם, זאת אומרת מה תיקי השקעות, מה יש להם בתיקי השקעות מנוהלים או שהם מנהלים לבד, כל החסכונות הפנסיונים, כל הביטוחים, כמובן כל הנושא של הכנסות מול הצעות, כי דבר ראשון שאני עושה זה כמובן בחינת תזרים המזומנים של המשפחה, האם יש להם עוד נכסים, דירות להשכרה או רק הבית שהם גרים בו וכו'. אנחנו למעשה מתכללים, לוקחים את כל המידע הזה, והם אחר כך כמובן יש שאלון מובנה, והם רושמים לי את כל המטרות שלהם לעתיד, עם כמה כסף הם רוצים לפרוש, אני יודעת מה, כל כמה, כל, לאנשים יש חלומות שונים, כל כמה זמן הם רוצים לנסוע לחו"ל, להחליף מכונית, לעזור לילדים בדירה, לעזור לילדים בלימודים, לעזור לילדים בחתונה, כל מיני דברים, כל משפחה והרצונות והחלומות שלה. אז אני לוקחת את כל המידע שהם נתנו לי, ואני למעשה מנתחת אותו, ועושה מעין הקצאת משאבים לכל מטרה שהם יגדירו, לכל חלום שהם יגדירו, אנחנו עושים הקצאת משאבים מתוך מה שקיים. ואז אני בונה להם ממש תוכנית שהיא ממש פרוסה בפניהם, ואני מסבירה להם אותה, אני פורסת בפניהם את כל האסטרטגיה. ברגע שהם מאשרים לי את זה, אז אנחנו עוברים לביצוע. וביצוע זה יכול להיות גם מול הסוכן ביטוח שלהם, וגם מול העורך דין שלהם, וגם אני שאני מתמחה בנושא של ההשקעות, אז אני מקצה להם את ההשקעות וכו' וכו'. עכשיו, התהליך הראשון הוא תהליך יותר ארוך, שהוא יכול לקחת, אני יודעת, בערך חודש, חודשיים. וזהו. אחר כך אנחנו נפגשים פעם בחצי שנה או פעם בשנה, לפי רצון המשפחה, או כשקרה שינוי, למשל אם הילד התחתן, או אם מישהו מהם פרש מהעבודה, או חלילה קרה מקרה מצער יותר של נכות או מוות, אתה יודע, התנאים משתנים, רוצים לעבור מדינה, ואז לפי זה אנחנו עושים שוב פעם את האיזון של הדברים, ואם צריך לשנות משנים. זאת אומרת, למעשה הליווי הוא מתמשך או עד מתי שהמשפחה רוצה, אבל החלק הראשון, הניתוח הראשוני של החודש חודשיים, שזה עבודה שלי, כן, עבודה שלי מולם, אבל זה בעיקר עבודה שלי, זה החלק הכי, הנפח הכי גבוה של העבודה. זה לא הולך לפי חבילה של שעות, זה הולך יותר לפי משהו גלובלי, מחייבים לפי תהליך התכנון, וכמובן זה תלוי בכמה נכסים יש למשפחה. כשאני מדברת נכסים, זה לאו דווקא נכסי נדלן, אלא גם תיקי השקעות וכו'. אז זה משתנה ממשפחה למשפחה, זה מאוד תלוי. יש לפעמים ניתוחים קטנים, יש לפעמים ניתוחים גדולים, מן הסתם משפחות צעירות זה פחות ניתוח, משפחות יותר מבוגרות שבני הזוג בני 50-60 כבר צברו הרבה נכסים, אז הניתוח יותר לוקח יותר זמן וכו'.
קצת שאלה שככה אותי מעניין, אנחנו מדינה כזאת שכל אחד יודע הכל, כל אחד חושב שהוא מבין בהכל, ועכשיו עם כל העלייה של הפודקאסטים, כל אחד שומע פודקאסטים, אז איך מגיעים בסוף אלייך? כי בסוף שלא כל אחד יכול להגיד, אלא אני יודע הכל מה, אני שומע פודקאסטים, אני קצת קורא בגלובס, אני יכול לעשות את זה לבד, למה אני צריך אותך בכלל?
אני לא בטוחה שאנשים יודעים לעשות את זה לבד. בדרך כלל רוב האנשים שאני פוגשת, הכספים שלהם מאוד מפוזרים, יש להם כפל ביטוחים, הם לא יודעים לעשות ניהול סיכונים. הכספים מפוזרים אצל זה, אצל זה, אצל זה. רוב האנשים שמגיעים אליי אומרים לי, תכלס, אני לא באמת יודע מה יש לי, כמה יש לי. אני רואה כל מיני הרבה ביטוחי מנהלים, פנסיות וזה, לא הכל מאוגד, אז אני, יכול להיות שאנשים חושבים שהם יודעים, אבל רוב האנשים שמגיעים אליי, הם צריכים את הסדר הזה, תבין, אני עושה סדר בכספים, שזה למעשה סדר בחיים, ואני לא בטוחה שאנשים יודעים לעשות את, תראה, זה דורש חישובים, זה דורש חישובים להוון ולעתד וכו', אני לא חושבת ש האדם הפשוט יודע לעשות את זה. אנשים אולי חושבים שהם מבינים בהשקעות, אני לא אומרת שלא יכולים לדעת, קוראים בגלובס, לוקחים כל מיני קורסים דיגיטליים וכו', אבל את כל המכלול הזה של התכנון הפיננסי שאני עושה, שזה משהו מאוד הוליסטי, מאוד גדול, אני לא בטוחה בכלל שרוב האנשים יודעים לעשות בצורה מקצועית. יכול להיות שהם עושים ככה משהו פרטאץ', אבל בצורה מקצועית, באמת כמו שהמתכנן הפיננסי עושה עבור המשפחה, אני לא חושבת שרוב האנשים יודעים. ממש לא.
וכאן, את יודעת, אני רוצה להכניס את השאלה, בסופו של דבר, מה זה תכנון פיננסי? את יודעת, אני משפחה, יש לי ילד קטן, שם זורק ככה להעביר, שם דוגמה של משפחה של, את יודעת, זוג שרק, את יודעת, נולד לו ילד בן שנתיים, ומגיע אלייך, ומה את עושה בסופו של דבר עם התכנון הפיננסי?
אז זה בדיוק מה שאמרתי לך מקודם, למעשה, שמשפחה מגיעה ויש לה רצונות ושאיפות והם רוצים לדעת איך הם יחיו שנים קדימה, מה משפחה צעירה כמו שאתה מתאר עכשיו, אז בדרך כלל הם שואלים אותי מה אנחנו צריכים לעשות עכשיו בכדי שבעתיד שאנחנו נפרוש ויהיה לנו מספיק כסף שנשמור על אותה רמת חיים. אז שוב, זה מאוד משתנה, כיוון שאם אתה מגיע משפחה יותר בוגרת לקראת פרישה, כבר יש להם את סך החסכונות שהם צברו במהלך החיים, ואז עושים הקצאת נכסים לרצונות שלהם, לחלומות שלהם, לשאיפות שלהם. כשמגיעה משפחה צעירה, אז אני יותר עובדת איתם על איך לחסוך, כמה לחסוך, אני מראה להם, אם אתם תחסכו X כסף מעכשיו ל נניח 30 שנים קדימה, כמה כסף יהיה לכם שתפרשו, שזה מאוד חשוב הנושא של הפרישה, כי תחשוב, היום אנשים פה פורשים בגיל 67 גברים, 62 נשים, מקסימום מאחרים את זה עד גיל 70, אבל היום כבר סך הכל, זה לא כמו פעם, בן אדם בן 70, בן 67-70 נחשב צעיר, עוד יש חיים שלמים לפניו, והוא אוקיי, הוא מפסיק לעבוד, אז הוא לא רוצה שלא יהיה לו כסף, הוא לא יכול להסתמך רק על מה שנותנים לו בביטוח לאומי, זאת אומרת, אנחנו צריכים לדאוג לעצמנו גם לעתיד, אז למשפחות צעירות, לאנשים צעירים, זה נראה הוא עוד 40 שנה, אבל כן, קודם כל זה מגיע מהר לצערי הרב, ודבר שני, חייבים לעשות את התכנון הזה, גם משפחה צעירה, שיש להם ילד או שניים, צריכים לעשות את התכנון הזה, אם עדיין אין להם דירה, איך הם יגיעו לדירה, איך הם יחסכו לילד, איך הם יחסכו לעצמם, איזה פנסיות לפתוח, איזה מסלולים, איך לפתוח תיק השקעות, איך להשקיע בשוק ההון, איזה ביטוחים לעשות וכו'. אז מאוד חשוב, אז כל הדבר הזה זה תכנון פיננסי. עכשיו מה שטוב שזה מאוגד אצלי כמתכננת פיננסית, כל המידע מאוגד אצלי, הוא לא מפוזר בין כמה בעלי מקצוע, כל דבר שהם רוצים לשאול, הם באים רק לבן אדם אחד, שואלים אותו, אני כבר מבצעת את המחקר, אני כבר עונה להם על הכל, כן? עכשיו אם אני צריכה אנשי מקצוע מסביבי, אני עושה את זה, לא הם, הם לא צריכים לרוץ למיליון בני אדם, יש להם אותי וזה הכל. אני עושה להם את כל הנושא הזה של כל הטיפול בכספים, ממש, מאלף ועטף, אז זה מה שחשוב לדעת. עכשיו תראה, זה דבר שהוא לא קיים הרבה שנים בישראל, לבערך המקצוע הזה של התכנון הפיננסי נכנס לישראל רק לפני 10 שנים, ופעם חשבו שרק משפחות מאוד עשירות עושות תכנון פיננסי, כי יש להם הרבה כסף וכו', אבל אני אומרת לך שהיום כל אדם חייב לתכנן את החיים שלו, מבחינה כלכלית, מבחינה פיננסית, בכדי לדעת מה צופן העתיד, בכדי לדעת מה יהיה העתיד שלו, וזה חשוב, זה חשוב מאוד, גם אם משפחה צעירה, גם אם זה משפחה בוגרת, בחור צעיר, בחורה צעירה שרק עכשיו יצאו, והם לא יודעים מה לעשות, איך להתכוונן, ואני פוגשת המון אנשים שחיים על מינוס, שמבזבזים, שלא חושבים על העתיד, וזה חבל, אז זה מה שאני עושה, אני מכוונת אותם איך להתנהל נכון.
וואו, יש לי פה הרבה שאלות, אז נתחיל עם השאלה הראשונה שאני חושב, בסופו של דבר, כשאת מתחילת התכנון, את יודעת, כל אחד גם רוצה להשקיע בסופו של דבר. אז איך את, האם את עוזרת להם גם איך משקיעים בצורה נכונה?
כן, ברור, ברור, לגמרי. אנחנו בונים תיק השקעות. תראה, יש כאלה שרוצים להשקיע בנדלן. עכשיו, כיוון שאני לא מתעסקת עם נדלן, נכון, אני מבינה בזה. אז אני מפנה אותם ליועץ נדלן, אוקיי? אבל שוב, אני והם והיועץ ביחד. יש, כן, יש כאלה שרוצים לקנות דירה להשקעה, יש כל מיני פרויקטים בחול שמשקיעים במתחמי דירות, במשרדים וכו'. אני, את כל הנושא של בניית תיק השקעות בשוק ההון, אני עושה את זה ביחד איתם. אני ממש מראה להם מה קיים, מה אני חושבת שמתאים להם, איזה מניות או איזה קרנות סל או איזה קרנות נאמנות, איזה איגרות חוב, איך אפשר לייצר הכנסות פסיביות משוק ההון, ומה כדאי להם להשקיע בכדי לייצר עוד הכנסה, כי אפשר, שתדע לך שאפשר משוק ההון לייצר הכנסות פסיביות, כמו שאתה קונה דירה ומזכיר אותה ומקבל שכר דירה, אתה יכול גם לקבל הכנסות משוק ההון, בצורת דיבידנדים או בצורת ריביות מאיגרות חוב. כל הדברים האלה אני מראה לבן אדם שמולי, ואני בונה איתו ביחד את התיק, כמובן לפי הצרכים שלו, וגם אני צריכה את ההסכמה שלו, שהוא יבין מה הוא עושה. לי מאוד 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 חשוב שאנשים יבינו מה הם עושים. אני בחיים לא תשמע אותי אומרת, תקנה את זה ואת זה. לא, אני מסבירה, אני מראה. זה מאוד חשוב לי שאנשים יראו את ההרכב, אם למשל זה קרן סל, אז את ההרכב של המניות שבקרן הסל, כמה תשואה היא עשתה, איך הקרן עובדת, לאיזה מדד היא צמודה וכו'. זאת אומרת, אני ממש מסבירה ומראה הכל, כי לי מאוד מאוד חשוב שאנשים יהיו שלמים עם ההשקעות שלהם, שהם ידעו מה הם עושים, והם ידעו מה יש להם בתיק, אוקיי? שלא מישהו בנה לי את זה ואני לא יודע מה יש לי שם. אני שומעת הרבה אנשים אומרים, לא יודע, יש לי תיק השקעות בבנק, אני לא יודע מה עושים. אז אצלי זה לא ככה. אצלי כל אחד מבין מה יש לו בתיק. ממש ככה.
מאוד מעניין. בואו קצת לדעת, זה כאילו דווקא שאנחנו נפגשים ככה, אז יש יותר מדי קצת תנודות, כמו שאומרים, בשוק, ואז אני שומע הרבה אנשים ככה בפורומים שואלים מה לעשות, למכור, להישאר, מה את ממליצה לאנשים?
טוב, אז קודם כל, התנודתיות הזאת בשוק ההון, עכשיו, תמיד שיש תנודתיות, אז צריך להבין שיש פחד של המשקיעים ברחבי העולם, והפחדים בתקופה הזאת נובעים מכך שהאינפלציה בכל העולם עולה, אחרי כמעט 10 שנים שהייתה אינפלציה אפסית. כל הנושא של המלחמה בין רוסיה לאוקראינה, שיוצר מחסור באנרגיה, בנפט, יש את כל הנושא הזה שבגלל הקורונה, ובגלל שהיו סגרים בסין וכו', יש ממש בעיה עם כל שרשראות ההספקה בעולם, וזה יוצר חוסרים אדירים. אני אתן לך דוגמה, למשל יש חוסר בשבבים, אז הרבה מפעלים הפסיקו לייצר, למשל מכוניות חשמליות וכו'. כל הדברים האלה יוצרים פאניקה. עכשיו תראה שיש פאניקה מן הסתם, אנשים רצים מוכרים את המניות שלהם, ויושבים על הגדר. מה שאני ממליצה למשקיעים זה כזה דבר. קודם כל, אני תמיד בעד השקעות לטווח ארוך. אתה לא תשמע אותי מדברת על מסחר יומי או מסחר שבועי, או לקנות למכור, לקנות למכור. אני, מההתחלה, מה שאני עובדת עם הלקוחות שלי, זה השקעות לטווח ארוך. ואז, ברגע שהשוק הוא תנודתי, אתה לא נבהל, כי אתה יודע שלאורך זמן השוק נותן תשואה של בין 8-10% בשנה, ואני מדברת איתך על סטטיסטיקה של 40 שנים. תראה, משנת 82 עד היום, שוק ההון, למשל אם ניקח את מדד S&P 500, שזה מדד של 500 המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בארצות הברית, וזה מדד נחשב, הוא מדד חזק, אתה בדרך כלל לוקח אותו בתור המדד הבנצ'מרק, ואז אתה רואה שהמדד הזה למשל, במשך 40 השנים האחרונות, עשה תשואה של בין 8-10% בשנה. יש גם סטטיסטיקה של 100 שנים, ב-100 שנים הוא עשה 7% בשנה. זאת אומרת, נכון שיש שנים שהוא יורד ויש שנים שליליות, אבל יש שנים שהם יותר חיוביות, למשל תיקח את 2020-2021, הייתה למשל הקורונה, בשבועיים המדד הזה ירד ב-35%, אנשים נכנסו לפאניקה, הוציאו אפילו את הפנסיות שלהם, שזה דבר מדהים, אני לא מבינה מי נתן להם לעשות את זה. אחרי שבועיים, השוק חזרה עלה, ועד סוף שנת 21, השוק עלה במאות אחוזים. זאת אומרת, מי שמשקיע לטווח ארוך, ומאמין בדינמיקה של השוק, ויודע שיהיו משברים בדרך, יהיו משברים, היה לנו את משבר הסאב-פריים ב-2008, שזה עוד דוגמה, השוק ירד 57%, אבל מי שלא נבהל, כן? משנת 2008 עד שנת 2018, הוא שילש את הכסף שלו, פשוט ככה. זאת אומרת, שוב, השקעות לטווח ארוך, לא להיבה, לא להיכנס לפאניקה, כן? לא לקנות למכור, לקנות למכור, כי זה גם אתה משלם יותר עמלות, וגם אתה חושב שאתה תיכנס, תגיע, תתפוס את התחתית, ואתה אומר לעצמך, אוקיי, הנה, אני אתפוס את התחתית, שהמניות יתחילו לעלות, אני אקנה. ותכלס, אף אחד הוא לא כזה גאון לתפוס את התחתית, ואף אחד הוא לא כזה גאון לתפוס את הפיק למעלה ואז לצאת. צריך להבין שהשוק תנודתי, יש משברים, אבל באופן כללי השוק עולה. השוק עולה ונותן תשואה, הוא נותן תשואה אפילו יותר טובה מדירות, כן, יש על זה מחקרים. אז מי שמבין את הדינמיקה הזאת, לא נבעל ופשוט לא נוגע, פשוט לא נוגע בשוק, בתיק שלו. וזאת ההצעה הכי טובה שלי למשקיעים. אם אתה משקיע לטווח ארוך, אל תיגע בתיק. פשוט תן לגל לעבור, ואחר כך השוק יתחיל לעלות חזרה.
מאוד מעניין. אתה יודע, אני אוהב דוגמאות, אז אני קצת ככה רוצה קצת שניגע בכל מיני ככה סנריו שאני אתן לך, ואני ככה אשמח ככה לשמוע מה את חושבת עליהם, ומה שווה לעשות, לפי ככה הדעה שלי. נתחיל, אתה יודע, עם כל האנשים שהם עובדים בהייטק כבר מגיל צעיר, אתה יודע, משתחררים מהצבא ומרווחים בכ-30-40 אלף שקל בחודש, ובסוף, אתה יודע, אתם משקיעים פה, משקיעים שם, משקיעים פה, כאילו, הם די מפוזרים. כמה חשוב לנהל כל התיק ההשקעות שלהם בצורה נכונה, או שאתה יודע, כמו שהם עושים, בחוסר הניסיון שלהם מצד אחד, אפשר להגיד שזה טוב.
תראה, החבר'ה הצעירים האלה שבאמת מרוויחים הרבה, הם צריכים כמובן לבנות תיק השקעות, ולחלק אותו בצורה נבונה, כמובן לא לשים את כל הביצים בסל אחד. אני כן מציעה לא לקנות מניות בודדות, מניות ספציפיות של חברה בודדת וספציפית, אלא אני תמיד מציעה לקנות קרנות סל, מה שנקרא באנגלית ETF'ים, על מדדים שונים, על מדדי שוק, על מדדים של סחורות, על מדדים של סל הבריאות, סל אנרגיה, סל אנרגיה ירוקה. זאת אומרת, להשקיע בסלים, כי מה היתרון להשקיע בסל? שאתה משקיע בסל, בקרן סל, זה סל של מניות. ברגע שאתה משקיע בסל של מניות, זאת אומרת, בכמה חברות בבת אחת, אז אם אחת יורדת, אחרות עולות, אז יש פה סך הכל איזון, ונכון שאתה ממצע את ההשקעה שלך, אבל זה עדיף, וזה פחות מסוכן, אתה מפזר את הסיכון, מאשר שאתה קונה מניה בודדת, אז היא יכולה לעוף לשמיים, אבל היא גם יכולה לרדת ולהתרסק. ככה שאתה קונה קרן סל, אז אתה למעשה מפזר את הסיכון בין כמה וכמה חברות, וזה העצה שלי כמובן. עכשיו, משקיעים צעירים יכולים להסתכן, יש להם אופק השקעה ארוך, 30-40 שנים, הם יכולים להשקיע באפיק מנייתי, וגם אגב את הפנסיות שלהם הם יכולים לשים במסלול מנייתי, ולא לפחד מכך, כי אם הם ייתנו לסוכן הביטוח שלהם או לחברה שבה הם עובדים, לבחור עבורם את המסלול פנסיה, אז באופן אוטומטי בוחרים להם את המסלול ברירת מחדל, זה מסלולים תלויי גיל, מתחת לגיל 50, בין 50 ל-60 ו-60 ומעלה. עכשיו, מתחת לגיל 50 זה מסלול שהוא ב-50% סיכון. אבל אני אומרת, וואלה, אתה צעיר, תסתכן, תיקח מסלול בסיכון גבוה, ולאט לאט לאט שאתה מתקרב לגיל 50, תשים ב-50% סיכון, שאתה מתקרב לפנסיה, תשים בסיכון נמוך, וככה אתה מבטיח לעצמך שכשתצא לפנסיה, אז התיק שלך לא ייפול בדיוק ערב היציאה שלך לפרישה. אז מה שאני אומרת לחבר'ה הצעירים, לא להתפזר, אלא לבנות אסטרטגיה מובנית וטובה, וגם לא, אתה יודע, את החבר'ה הצעירים, החבר שלי עשה ככה, זה עשה ככה, זה עשה מכה, שומעים הרבה ממה שחברים אומרים, ואז הולכים ומשקיעים, ופתאום נופלים. כן לבצע את המחקר שלך, כן לברר, כן להתייעץ עם מישהו שמבין, לא לקפוץ ממקום למקום, לא לקנות למכור, לקנות למכור, כי זה לא מוכיח את עצמו. וכן ללמוד, כן לקחת קורסים דיגיטליים שונים, כן לשמוע מה אנשים שהם, יש להם ניסיון בשוק אומרים, ולא להקשיב לרע שברחוב. אתה מבין מה שהחבר הזה אמר ככה, זה אמר ככה, זה עושה ככה, אני אעשה כמוך. צריך להיות יותר מושכל, יותר ללמוד, יותר להיות מכוון מטרה, לבנות אסטרטגיה נכונה כמו שצריך, וזהו, כמו שאני אומרת שוב, לא לקפוץ, לא לפזר, להיות מפוזר בחשיבה שלך. אגב, לי יש קורסים דיגיטליים שמלמדים איך להשקיע, איך להשקיע בקרנות סל וקרנות מחכות, ויש לי עוד קורס של איך להשקיע בקרנות נאמנות, וגם קורס של איך להשקיע באגרות חוב, שמאגרות חוב אתה יכול לייצר הכנסה פסיבית. אז שוב אני אומרת, למה אני עושה קורסים? כי אני חושבת שבן אדם, לפני שהוא קופץ למים, הוא צריך ללמוד. צריך להתבסס על ידע ולא סתם משמועות.
ואיזה טעויות את רואה אצלם בעיקר? מה העניין הזה של הפיזור, שהם עושים כאילו כל דבר והם לא חוקרים יותר מדי?
כן, הטעות הנפוצה ביותר שאני רואה אצל משקיעים, גם צעירים וגם מבוגרים, שנכנסים לשוק ללא ידע ומשמועות, קופצים ממניה למניה, יש קצת ירידות אז הם נלחצים ומוכרים, ואז הם יוצאים בהפסד, אין להם אסטרטגיה מובנה, ובעיני אסטרטגיה מובנה זה קודם כל השקעות לטווח ארוך, וזה חשוב, הדבר הזה מאוד חשוב, זה מוכיח את עצמו לאורך זמן, וזה לא שאני, זה פשוט סטטיסטית מוכיח את עצמו לאורך זמן, משקיעים לטווח ארוך, יש להם סבלנות, יש להם מצבי ברזל, הם לא נלחצים מכל דבר, ולאורך זמן הם עושים המון המון כסף. המשקיעים האלה שעושים את הטעויות הנפוצות, שקופצים מהשקעה להשקעה, כי הם שמעו מהחבר הזה ושמעו מההוא, וקראו פה בעיתון, ולא עשו את המחקר העצמי שלהם לבד, אלה בדרך כלל מפסידים. אז זה הטעות הנפוצה ביותר, שמסתמכים על שמועות, נכנסים לשוק בלי קצת ללמוד, בלי קצת רקע, בלי קצת לקרוא, לא סבלניים. כן, קצת יש ירידות, נלחצים, מוכרים ויוצאים.
טוב, אנחנו צריכים כבר לסיים, והזמן טס לנו מפה תודה חדשה, אז ככה אני אשמח ככה לסיום ככה, שלושה טיפים שכל משפחה צעירה, כל בן אדם שרק סיים צבא, כל האיטיקיס ככה שישמע אותך, הוא חייב לבצע ולבדוק, האם הוא מתנהל בצורה נכונה מבחינה פיננסית.
טוב, אז הטיפ הראשון שיש לי לתת, גם למשפחות וגם לצעירים וגם לכל מי ששומע אותי, זה קודם כל לנהל את התקציב בצורה נכונה, לחסוך, כן, בכל חודש לחסוך סכום קבוע, בדרך כלל כלל אצבע אומר לחסוך לפחות 20% מההכנסה הפנויה נטו, לחסוך את הכסף הזה ולהשקיע אותו בשוק ההון, אני לא מדברת על לחסוך ולשים אותו בפקם בבנק שנותן 0% ריבית, כן, או בכל מיני תוכניות חיסכון כאלה שמפרסמים בטלוויזיה, הבנקים ולא נותנים כלום, לחסוך ולהשקיע בשוק ההון בלי לפחד, שוב כמו שאני אומרת, קודם ללמוד, לתת, פשוט לשים את הכסף ולשכוח ממנו, לשים אותו בקרנות סל, במדדי שוק, לשים את הכסף ולשכוח ממנו, אבל מה? כל חודש לשים סכום קבוע, וזה מה שחשוב, חשוב החיסכון. אני אומרת לך שהדברים האלה, גם אם אתה חוסך 1,000 שקלים בחודש, לאורך זמן זה נהיה מיליונים, ממש ככה. ושאנשים שאני מראה להם את הגרפים, ומראה להם את המספרים, הם לא מאמינים, איך זה יכול להיות שמ-1,000 שקלים בחודש, אני יכול לעשות עוד 30-40 שנה שיהיה לי כמה מיליונים. בפירוש ככה, כן. אז המספרים מוכיחים את עצמם, השוק מוכיח את עצמו. אז דבר ראשון, לנהל את התקציב בצורה נכונה, לחסוך, להשקיע את זה בשוק ההון, להשקיע לטווח ארוך, ולהיות חזק, לא להיבהל ממשברים, לתת פשוט לשוק לעשות את העבודה בשבילך. זה העצה הכי טובה בשבילי, שאני יכולה לתת לה למשקיעים, לתת לשוק לעשות העבודה בשבילך.
טוב, וואו, אבל הזמן טס לנו, ולי היה מאוד ככה מעניין, וכמה גם שמאזינים, דורית נחמני, השקעות בשוק ההון ותכנון פיננסי, תודה רבה לך.
תודה רבה לך.